אנחנו בעמוד עין באזור, משהו כזה, עין א', כן, מה? כן, הפסקה השנייה. שלושת הסיעות, כן, דיברנו על זה שיש, כלומר, שלושה כיוונים, שלוש תביעות בכל חברה אנושית, ובכלל זה גם בחברה היהודית, התביעה לקודש, ללאומיות ולאנושיות. וששלושת התביעות האלה מיוצגות בדרך כלל על ידי מגזרים שונים או מפלגות שונות, סיעות שונות, שכל אחת, נגיד, שמה את הדגש על אחד משלושת הממדים יותר מאשר השנייה. הנה כאן הרב נכנס לפרטים. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. היותר רשמיות, היותר בולטות, הכוונה. האחת, האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה. או בעברית של ימינו, דתיים. לאו דווקא. אורתודוקסי זה כולל כל מי שנאמן להלכה המקורית. להפוקן מהרפורמים או הקונסרבטיבים וכדומה. אז האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש. טוענת באומץ, אומץ הכוונה בחוזקה, שון אמיץ, בקנאה ובמרירות, יש פה ביקורת סמויה, אפילו הייתי אומר גלויה, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. כן, הביטוי קנאה ומרירות מראה על ביקורת.
לא, אבל המרירות, בגלל המרירות, זה הביקורת שהרב
רואה בזה. אני רואה שהרב נותן ביקורת לאורתודוקסיה בזה שהוא מכנה את התנהגותה קנאה ומרירות. בסדר? וכל קודש בישראל. לכן, בעלי הקודש הם כל הזמן נלחמים, הם אומרים, אוי גוואלד, שומו שמיים, נבלה נעשתה בישראל. ומה קרה? המחיצה בחוף של שרטון איננה מספקת. כן? הנה, אז זה דברים חשובים ששייכים לקודש בישראל.
זה נובע מגננה או שזה
אמיתי? זה דבר אמיתי. יש אנשים שנלחמים עבור הקודש. בסדר?
הקודש צריך מה?
כן, כמו כל דבר במציאות, שיש מלחמות עבורם. כל דבר במציאות יש עליו מלחמות, לא? אתה מקדם איזשהו עניין, זה מלחמה. כי מן הסתם יהיו לך גם מתנגדים, או יהיו אדישים, יהיו כל מיני דברים. השנייה היא הלאומית החדשה. קוראים לזה ציונות. הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. מדינה, תרבות ישראלית, עברית, עברית, דבר עברית, כלכלה, עבודה עברית וכדומה. כן.
נטייה לאומית, מה הכוונה נטייה לאומית? יכול להיות החזרת שטחים, נטייה
לאומית? איפה נטייה, מה, נטייה
כל
לאומית?
דבר כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, מה הכוונה נטייה לאומית?
הנטייה הלאומית, למשל, להקים מדינה, להקים צבא.
אפשר להגיד שיש נטייה, הייתה נטייה לאומית להחזיר שטחים?
האם יש נטייה לאומית להחזיר שטחים?
אפשר להגיד שהייתה נטייה לאומית להחזיר שטחים? אפשר להגדיר זה כנטייה לאומית?
אתה שואל האם החזרת שטחים היא נטייה לאומית. הבנתי את השאלה שלך נכון?
כן, בפרט הדבר שהיה.
הדבר שהיה, מה היה? טוב, בקיצור אתה שואל, האם יכול להיות שמסירת שטחי ארץ ישראל זאת נטייה לאומית? זאת השאלה שלך? תראה, באופן עקרוני, יש גם טיעונים לאומיים בעד הדבר הזה. אחד מהטיעונים הלאומיים זה שרוצים מדינה יהודית ולא דו-לאומית. זה התירוץ הרשמי עלי התאנה לנבלה הזאת. אבל באופן בסיסי זה לא נטייה לאומית, זה נטייה אנטי-לאומית. נראה לי אולי שהביטוי נטייה לא ברורה אצלך. לא ברור אצלך.
איך אתה מבין? כל דבר שהנטייה, אני חשבתי, כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, יכול להיות שזה מסוכן, שכל דבר.
אני לא הבנתי מה אתה רוצה. אתה יכול להסביר את כוונתך, אני פשוט מאוד מוגבל. אם לא מסביר עם לי, אני לא...
מה ההגדרה הנטייה הלאומית? אם זה כל דבר שרוב, רוב העם, רוב האומה...
נטייה לאומית זה פטריוטיות, נציונליזם. כל דבר שמרומם את הרוח הלאומית. הרוח הלאומית בא לידי ביטוי בעיקר בתחום המדיני. דהיינו, למשל, הציונות היא נטייה לאומית. אנחנו רוצים להקים מדינה בארץ ישראל, זה נטייה לאומית. מה לא ברור במה שאני אומר? לא, שנייה, אני מבקש, אני מנהל את העסק פה. כן, מה לא ברור?
בתשובה שענית לי מקודם, שיכול להיות הדבר שהיה, ההחזרת שטחים, יכול להיות שיש בזה מין הנטייה הלאומית, כוונה, אם זה נכון, הבנתי?
מה אתה מתכוון במילה נטייה?
זרימה לכיוון...
לכיוון, בסדר, נכון. אז זאת אומרת, יש אנשים שיש להם שאיפות לאומיות, בסדר?
כן.
עכשיו, אתה אומר באופן פרדוקסלי, שלכאורה מעשה שהוא אנטי-לאומי מובהק, האם אי אפשר למצוא בו גם כן משהו לאומי? זאת השאלה שלך?
שסותר את הלאומיות, כן.
זה שזה סותר את הלאומיות זה ברור. לא הבנתי, למסור את שטחי האומה זה דבר שסותר את הלאומיות. לא הבנתי אם כן מה... כן, אז לכן לא הבנתי את השאלה שלך. אתה אולי ניסית ללמד זכות על זה, כלומר לומר שגם מי שעושה מעשה שעל פניו הוא נגד הנטייה הלאומית, יש בזה גם כן נטייה לאומית. זה מה שהתכוונת לומר?
אני דווקא אפרוש עם הדבר האחרון שאמרת את זה.
האם, לא, השאלה היא אחרת. אני שואל אותך למה אתה התכוונת. אז התשובה יכולה להיות כן, יכולה להיות לא. זאת אומרת, הנימוס מחייב לפחות שתתייחס אל השאלות שלי ותענה עליהן. אז אם כן, מה, האם התכוונת בשאלה שלך לשאול, אם דבר שהוא לכאורה נגד הנטייה הלאומית באופן גלוי, יכול להיות גם כן, אפשר ללמד עליו קצת זכות ולומר שהוא נבע מנטייה לאומית? האם זאת הייתה שאלתך?
לא.
אז מה הייתה שאלתך? לא הבנתי.
שכנראה אני, אין לי מושג ברור של מה הכוונה הלאומית, אז שאומר בעד כל דבר, השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר...
אולי לא הבנת מה פירוש המילה בעד. אולי, אני חושב שאולי לא הבנת מה פירוש המילה בעד. אולי אתה מבין בעד במובן של נגד? אדם שרוצה להקים צבא בישראל, זאת נטייה לאומית, כן או לא, לדעתך?
כן.
יפה. אז אם כן, הסיעה הלאומית, החדשה, כלומר הציונות, היא לוחמת בעבור כל הדברים שיש בהם נטייה לאומית. נו, מה כך מסובך בזה? נראה לי שמשהו לא ברור, אבל לא אמרת לי מה לא ברור.
אני אברר עם עצמי מה לא ברור, ואז אולי...
אוקיי, בסדר. אוקיי, דבר.
מי קובע מה זה נטייה לאומית? מה היא הנטייה לאומית? כי יכול להיות שבן אדם חושב שלחזיר שטחים, זה נטייה לאומית.
רגע. אנחנו פה, כשהרב משתמש בביטויים, הוא מניח שמשמעותן של הביטויים ברורה.
אז איך קובעים?
מה? על פי השפה, כלומר, איך בכלל, איך, למה אתה קורא למפה מפה ולשולחן שולחן? ואיך אתה יודע שזו מפה ולא דגל? איך אתה יודע שזה שולחן ולא כיסא? אפשר להרבות בשאלות כאלה.
לא, אבל בן אדם שמחזיר שטחים חושב שזה נטייה לאומית, הוא חושב שזה...
טוב, אז זה כבר פרטים. כלומר, הפרטים הם ביישום, אבל אנחנו מדברים קודם כל על, תאמר, כיוונים כלליים. כיוון כללי. יש מי שמה שחשוב לו בחיים זה הדת, קוראים לזה אנשי הקודש, ויש מי שמה שחשוב לו בחיים זה העניינים הלאומיים. זה הכל. בסדר? לפעמים יכול להיות מנהיג כביכול לאומי שאומר שההתנפקות היא טובה לישראל. יכול להיות. כן? אבל אז זה כבר פרטים, זה ויכוחים על נקודות פרטיות. כן.
אז מה זה בעצם לאומיות? מה ההבדל בין לאומיות בישראל
מה ההבדל בין לאומיות בישראל ללאומיות באומות אחרות? אם זה היה הנושא של הפסקה, הייתי מתעסק בזה. לאומיות זאת התאמצות לקדם את חיי האומה. אומה זאת ישות מדינית פוליטית עם מאפיינים, הייתי אומר, פחות או יותר הומוגנים.
ערבים
הם
חלק
מההגמוניה הזאת? לכאורה לא. נכון? לאומיות יהודית, אז אתה בא לקדם את העניינים הלאומיים. למשל, הקרן הקיימת לישראל, לפי חוקיה, מוכרת אדמות או מיישבת יהודים, מיישבת על אדמותיה, רק יהודים. בסדר? הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית צריכה ליישב יהודים בארץ ישראל, לא צריכה ליישב בין אומות אחרות בישראל. בסדר? זה נקרא נטייה לאומית.
והדת אין לה משקל בסיפור
הזה? האם יש לדת משקל בדבר הזה? הדת היהודית נחשבת בעיני הלאומיים כנכס לאומי. לכן יש כבוד לדת היהודית במידה רבה מצד הלאומיות, בגלל שזה הדת שלנו. זה, נגיד, זה דת כחול לבן. מובן? מדוע היהדות חביבה בעיני הציונים? בגלל שזאת הדת של האומה שלהם.
למרות שהוא לא מקיים,
אבל יש לו חיבה. יש לו שייכות. למשל מנחם בגין, שהיה מייצג את אחד הכיוונים האלה, את הכיוון הזה, כשמדי פעם הייתה לו כיפה בכיס, היה מוציא אותה, שם אותה על הראש כשהוא היה קורא בתנ"ך. בסדר? כלומר, היה פותח את ספר התנ"ך, שם כיפה על הראש וקורא. כן, למרות שהוא לא מניח תפילין כל בוקר. מובן? אז זה ביטוי כזה של שייכות לדברים האלה. זה מה שאומר כאן. השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה. החפצה לחדש את חייה הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב אלומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה. כן, למשל, יגאל ידין כתב ספר נפלא על מצדה. ושם הוא מתפעל מזה שהוא היה הרי רמטכ"ל, והוא מצא את המכתבים של בר כוכבא, שהיה הרמטכ"ל האחרון. כלומר, במרחק של 1,800 שנה, שני רמטכ"לים נפגשים. זה עשה לו משהו. מה? שמעת את זה ממנו, אשריך. והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה, את אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים. באותה מידה שהיא מכירה שהיא טובה ונאותה גם לה. כלומר, הלאומיות היהודית החדשה איננה דווקא דתית, ואפילו מוכנה לקבל השפעות מעמים אחרים במידה וזה מתאים לרוחה. כן? בבקשה. אמרתי שבמדעי המדינה אין הגדרה של מדינה. כן, so what? אני לא אמרתי שאין הגדרה ללאומיות. אמרתי שאני לא חושב שכדאי עכשיו להיכנס לפרטים האלה, כי זה לא הנושא של הפסקה. בסדר? טוב. השלישית, כן, הסיעה השלישית היא הליברלית, או היום היינו קוראים לזה שמאלנית, למרות שזה לא בדיוק מתאים מבחינת ההיסטוריה של השמאל, זה לא בדיוק תואם, אבל השלישית היא הליברלית, או הקוסמופוליטית, או הייתי אומר אפילו הלא ציונית, במובן הרחב של המילה, לא הלא ציונית מסיבות דתיות, אלא לא ציונית מסיבות קוסמופוליטיות. למשל, אפשר להגיד יהודי כמו סטפן צווייג, או מה? מה זה מי זה? על נפוליאון שמעת? הוא היה גוי. על סטפן צווייג שהיה יהודי לא שמעת? באמת.
הוא לא שמע
עליך? זה ממש לא בסדר. כן, סטפן צווייג היה סופר יהודי באוסטריה, אני חושב, או בגרמניה. או באוסטריה, נכון? סטפן צווייג, הנה, אתה רואה? הוא מכיר אותו. סטפן צווייג היה סופר יהודי באוסטריה, שהיה ליברל, האמין בהומניזם, ולא היה ציוני. הוא לא היה ציוני בגלל שהוא לא הזדהה עם לאומיות. הוא התאבד במלחמת העולם השנייה, אני חושב עם אשתו, בדרום אמריקה, כשהוא ראה שהפשיזם הולך וגובר בעולם. הוא זה היה סופר נפלא. עם רגש יהודי גדול. רגש יהודי, בהחלט. או למשל, אדם כמו נחום גולדמן, שהקים את הקונגרס היהודי העולמי. מה?
הוא לא חי כאן.
הוא לא חי כאן, כן? הקונגרס היהודי העולמי, לא הציוני. כן? אז זה מהווה נטייה ליברלית, קוסמופוליטית, יהודית. כן? שמכירה את עצמה כיהודית, רק לא מגדירה את עצמה, לא כדתית ולא כציונית. יש דבר כזה, כן. האם הרש"ר הירש היה כזה? במידה רבה כן, אפשר לומר. למרות שבאופן רשמי הוא שייך לאורתודוקסיה. כן. השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידעה תקיפה בחוגים רחבים, היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. היה אפילו יהודים מרקסיסטים בכיוון הזה, קראו לזה הבונד, שמעתם על זה. הבונד היה ארגון קומוניסטי, יהודי בפולין, שטיפח את הזהות היהודית שלו, כשהוא רואה ביידיש את השפה הלאומית של העם היהודי. להזכיר לכם, בוורשה, לפני מלחמת העולם השנייה, היו יוצאים לאור כל שבוע 13 עיתונים יהודיים בוורשה, מתוכם שלושה היו יוצאים לאור גם בשבת. בסדר? בבקשה.
בעצם בהקלטת היישוב בארץ, הקבוצה השלישית הייתה פחות...
כן, בארץ הקבוצה השלישית הייתה פחות משמעותית. למרות שהיא גם הייתה קיימת. כן.
אבל איפה הזרם שלנו בתוך כל אלה?
איפה הזרם שלנו בתוך כל אלה? מוכרח אני לומר לך שאני סולד בביטוי שלנו, כי הוא נודף סקטוריאליות בצורה מדהימה. אבל אני אסביר. מה? אולי אני אסביר פה משהו. מה שהרב אומר, שיש אנשים ששייכים לקודש, כאלה ששייכים ללאום, כאלה ששייכים לאנושיות. מעניין איפה קווי ההבדלה במדינה עוברים. נגיד, עד מלחמת ששת הימים, הייתה איזה מין ברית בין הלאום לבין האנושיות. כלומר, הציונות המדינית שהצליחה להקים את מדינת ישראל, הייתה בעיקר החילונית, והיא בעיקר קרתה ברית עם התרבות הכללית. כך שאפשר לומר שהקואליציה, אפשר לומר, הייתה בעיקר בכיוון הזה. כשהדתיים היו בעיקרם בחוץ. בסדר? הייתה הברית ההיסטורית, אתה רוצה להגיד, המזרחי וכו'. כן. זה היה, איך לומר, קובע מזוזות בכנסת. כן? על התאנה. כן, אפשר להגיד כאן. ודאי שזה עזר להרבה דברים, אין מה לומר, המזרחי בהחלט עשה הרבה דברים, אבל אומר באופן כללי, בגדול, מה שמדינת ישראל הייתה מציגה, החזות של מדינת ישראל באותם הימים, הייתה איזה מין תערובת בעיקרה של לאומיות וכלל אנושיות, כשדתיים נחשבו למשהו שהוא לא רלוונטי בתוך התנועה הזאת. והעולם היה יפה. כלומר, היו אנשים שלבשו בגדים שחורים, והם מאוד ביקשו שלא ייסעו בשכונות שלהם בשבת, ושלא ייקחו אותם לצבא. המדינה הסכימה. אתם רוצים ללבוש שחור, אתם רוצים להיות שלא ניסה אצלכם, אתם רוצים שלא ניקח אתכם לצבא. בבקשה. יש שמורה. הסכימו. ומה עם החבר'ה שמצד השני? הם לבשו משהו אחר, קראו לזה דובון צבאי. יש סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז שאומר שאני וחבריי, מה קרה? זה לא קשור לשיעור, אתה אומר. אבל אתה יודע, בשיעור הזה מקובל שאומרים הרבה דברים לא שייכים. חוץ מזה שלי מותר, יש לי המיקרופון ביד. אז הוא אומר, אני וחבריי, היינו חבר'ה ככה עם גאווה לאומית, היה לנו דובון צבאי, וידענו שיש במאה שערים כמה חבר'ה שלובשים שחור, אבל הם לא הפריעו לנו. אחרי מלחמת ששת הימים, יום אחד ראיתי את אנשי גוש אמונים, עולים על הגבעות של השומרון, עם הדובון שלי. והרגשתי שגנבו לי את המדינה. בסדר? עכשיו, מה שקרה, מאז מלחמת ששת הימים, נעשה כיוון חדש. היה איחוד של הקודש והלאומיות. נוצרה תנועה דתית לאומית חזקה, שאתה יכול לכנות אותה הזרם המכונה שלנו, בעד האידיאולוגיה שלנואיסטית. בסדר? שלנואיזם קוראים לזה. כן, אנחנו לא אומרים שלא נשארו פה ושם כל מיני כיוונים, אבל בסופו של דבר, הקודש והלאומיות הלכו והתקרבו זה לזה, ואפילו היום אפשר לומר, העמדות החרדיות הם לא מה שהם היו לפני מלחמת ששת הימים. ומה שנשאר בצד זה האנושיות. ואז יוצא שהיום הקו במדינת ישראל עובר בין דתיות ולאומיות המזוהים בו פתאום כדברים כמעט חופפים, לבין קוסמופוליטיות אנטי-ציונית או פוסט-ציונית שמאלנית. וזה הקו היום שעובר בחברה. אני אומר את זה בלי נואנסים. ודאי שבמציאות זה הרבה יותר מורכב, אבל אני מדבר פה בגדול. מה עם התנועות הכלליות שנעשו? בסדר? כן. מה גרם לשינוי הזה? מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים הייתה משהו מאוד מעניין. זה היה מאורע תנכי שבוצע על ידי צהל חילוני. וזה בלבל את המוח לכולם. כי זה הראה לדתיים שהמדינה עושה דברים תנכיים, וזה הראה למדינה שהיא תנכית. ואז היסוד התנכי חזר לזירה. במיוחד שהחלקים שנכבשו, חלקי ארץ ישראל המקראית, וזה הר הבית. מי התנגד בממשלת ישראל של אשכול לכיבוש ירושלים העתיקה?
הדתיים.
הדתיים, כמובן. למה? כי הם ידעו מה זה טוען. כלומר, מה המשקל הסגולי של הכיבוש הזה? עדיף להשאיר את זה בחוץ, כדי לא להסתבך. כן? ברור.
סתקו, הסתבך.
הסתבך שמו. טוב.
אתה טוען שאנחנו עכשיו עדיין לא אנושות בזמנים שלנו היום?
בוודאי. כלומר, היום המאבק בין ימין לשמאל הוא כבר לא מאבק כלכלי על זכויות הפועלים, אלא על זכויות הערבים. אמת או לא? תקרא את העיתון, יש עיתון במדינת ישראל, עיתון בשביל אנשים שלא יודעים לחשוב לבד, והוא עוסק הרבה בדברים האלה.
אז אולי מכיוון שאני לא קורא כל כך עיתונות, ואני רואה אנשים, יש לי הרגשה, אנשים שאני רואה בקהל, שיש מאוד דומיננטיות בעניין של האנושיות בעשור האחרון, הרבה ליברליות ודווקא הלאומיות והקודש, נראים, אולי פה לא רואים את זה, אבל
בכלל
נראים נחבים
אלא... נראים נגיד פסה, נכון? נכון או לא?
נכון.
נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי. מה שאתה אומר הוא מה שאני אמרתי.
אני חשבתי שאמרת שהקודש והלאומיות יותר דומיננטיים.
לא, אמרתי שהקודש והלאומיות התאחדו, והקו היום עובר בין שמאל, העובר בין שמאל לימין הוא בין אנושיות כללית לבין קודש ולאום מצד שני. פה לא כתבתי על פרופורציות. בסדר?
כן.
אז מה שאתה אומר, זה מה שאני אומר. כן.
התיקון זה הקודש, שהקודש והלאומיות יסגלו את האנושיות?
אז לכאורה התיקון יכול להיות, כמו שהייתה סינתזה בהתחלה בין זה לזה, ואחר כך נעשתה סינתזה בין זה לזה, אולי אפשר לעשות סינתזה כללית, לא? בסדר? טוב. אולי אני אסביר את זה במונחים תנכיים. רוצים במונחים תנכיים? רק שנייה. אבינו השלישי, מה היה שמו?
יעקב.
מה עוד? קוראים לו גם ישראל, נכון? מה עוד? ישורון. איך אתם יודעים? איפה זה כתוב? ויהי בישורון מלך, וישמן ישורון וכו', נכון? וחוץ מזה כל יום אנחנו עוסקים, אומרים את זה, נכון? שמאהבתך, שאהבת אותו, משמחתך, ששמחת בו, קראת אותו, ישראל וישורון. מי אומר את זה? אפילו הספרדים אומרים את זה. כלומר, האשכנזים בטוח אומרים. הספרדים, כיוון שהם חשודים, שהם לא רוצים לומר קורבנות, אז הם מכריחים אותם בבית הכנסת לומר. אשכנזים שהם לא חשודים על כך, הם אומרים, לכן הם אומרים בבית, ולכן הם לא אומרים בבית הכנסת את הקורבנות. אבל הספרדים הם חשודים, אז לכן הם אומרים. טוב, על כל פנים, מלבשמה שלוש שמות. יש לה, ושימו לב שזה ככל שהאומה גדלה, כלומר, בהתחלה יעקב זה קטן, ישראל גדול יותר, ישורון עוד יותר גדול. יעקב עוסק בענייני דת, כלומר פרט, ישראל בענייני כלל, האומה, ישורון וכלל כללי, האנושיות. בסדר?
איך רואים את זה?
איך רואים את זה? שמה?
ישורון.
שישורון עוסק בסוף התורה. אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך.
איפה רואים אבל שזה כללי כאילו כלפי
האנושיות? איפה רואים יחס כללי?
איפה מהמילים, כשזה מופיע בפסוקים, איפה רואים שם שזה...
כי זה היהודי של אחרית הימים. בסדר? עכשיו, אני רוצה פה להזכיר עכשיו, על גבי זה, קצת היסטוריה. הקו הזה הוא ציור סכמטי ולא כל כך אסתטי של הזמן. בסדר? שהכיוון הוא מעבר לעתיד, מימין לשמאל. בזמן הגלות היינו בעיקר יעקב. בשנת תשח ישראל ניצח את יעקב. בארץ ישראל קם העם היהודי. בסדר? זה מה שקרה בתשח. החל מתשכ"ז, דהיינו מלחמת ששת הימים, נעשתה סינתזה יעקב ישראל. ומכאן כל השינויים בחברה הישראלית שעד היום הזה אנחנו מתמודדים איתם. ובאיזשהו שלב יש התנגדות של הנציגים של הישורוניות השמאלנית, שאומרים אנחנו לא רוצים להיות תלויים ביעקב וישראל. ואז קורה פה משהו חדש, כן, אוסלו, שהוא הניצחון של הפוסט-ציונות וההחלטה שמכאן ואילך אנחנו רוצים את התוכן הכללי, הכפר הגלובלי וכו'. אז עכשיו ישורון, אפשר לומר, הוא נלחם על מקומו. מה צריך לעשות?
לברר
אותו. יפה. אז מה נעשה? אנחנו נעשה יעקב, ישראל, ישורון. צריך להקים, כן, תנועה דתית, לאומית, שמאלנית, והכל ובא לציון גואל. בסדר? עכשיו, איך זה נקרא בשפה הרבנית, כל הדברים האלה? בשפה הרבנית קוראים לתקופה הראשונה גלות, לתקופה השנייה קוראים משיח בן יוסף, לתקופה הזאת קוראים הריגת משיח בן יוסף, בדיוק, ואחר כך יש לנו משיח בן זבין. אלה הם הקטגוריות המדרשיות שבהם מכניסים את התהליכים האלה. כן, בבקשה. אתה אומר שיש היום גם נטייה דתית שמאלנית. כן, זה קיים.
אבל זה טוב?
זה רע. כי זה לא מה שהתורה אומרת.
רגע, אמר שצריך לדחוף עכשיו לאנושיות, זה לא
זה רע. זה רע. כי זה רע האופן שבו זה נעשה. זה כמו שלמשל תגיד, מכיוון שהתנועה הציונית החילונית דחפה לכיוון של יעקב, של ישראל, לכן צריך להיות חילוני. זה מה שאתה אומר.
לא. הם משכים את עצמם כאנשים שלא נהיה, משכים את עצמם
כאורתודוקסים רגילים בדבר. אבל הם טועים. בסדר? בוקר טוב הרב. האם שלוש הנטיות האלו היו קיימים בגלות? הם לא יכולו להיות קיימים, הם היו קיימות אולי. נראה לי שהצד הלאומי דווקא נעלם, וכנראה האנשים עם נטיעה לאומית סבלו נורא. הם לא נטעו שום דבר. ואם זה נכון, למה דווקא את הצד הזה היה צריך להעלים? תודה.
קרן קיימת לישראל זה הנטיעה הלאומית.
אתה אומר שקרן קיימת לישראל זה הנטיעה הלאומית. אתה צודק. זה כמו שגם הנפנוף של המנגל זה התנועה הציונית. כן?
השיב
הרוח. ינופף ידו הר בציר. זה נכון. אבל זה נכון. הנטיעה הלאומית בגלות נעלמה. וסבלו נורא. אבל לא הייתה ברירה, כי הלאומיות שלנו בימי בית שני עשתה כאלה שטויות, שלא הייתה ברירה, אלא להעלים אותה לתקופה מסוימת, כדי להיטהר על ידי חשבון נפש פנימי במעמקי הגטו ובית המדרש. כן.
מה זה אנושיות שהיא מבוררת, ואחרי שהיא... מה זה הישורון
האידיאלי? אתה שואל מה זה האנושיות, הכיוון האנושי האידיאלי. העניין הוא כזה, יש להבחין בין שני מושגים שבדרך כלל מבולבלים. בין אוניברסליות לבין קוסמופוליטיות. הקוסמופוליטיות איננה מבחינה בין לאום ללאום. כלומר, היא רוצה לדלג על ההבחנה בין אומה לחברתה. האוניברסליות היא בדיוק בכיוון הפוך. היא סבורה שיש להקים לאומיות שתקרין על האנושות. מובן? זה ההבדל העצום שהיום הולך ומתברר. אפשר להגיד, כן.
איזה שם הכי טוב
מבין
השלושה?
הקדוש ברוך הוא.
בסדר, בכל זאת.
אני אמרתי לך.
לא, אבל... כי אנחנו לא שומעים אנשים שקוראים לילדים שלהם ישורון.
אתה לא מכיר אנשים שקוראים לילדים שלהם ישורון. יש לי אחיין כזה שקוראים לו ישורון.
הרבה, הרבה.
אנחנו כן שומעים.
עודדים.
באחר אמרת שאנחנו לא שומעים, אחר כך אמרת שאנחנו כן שומעים הרבה, אחר כך אמרת לי בודדים. יש שלוש נטיות בדבריך.
יעקב שומעים הרבה, ישראל הרבה, כמה בתי כנסת וזהו, ואחיין של הרב.
נו, אז מה רע בזה? ישורון זה שם יפה.
נכון.
רק שהבעיה היא, כנראה לא נותנים את השם הזה בגלל השם חיבה שזה יכול לגרור. כן. טוב. טוב, בואו נמשיך. הדבר מובן, אומר הרב, שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד, ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם, במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר. כי הקודש, האומה והאדם יתדבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו, בידידות הראויה, להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. כן? כלומר זה שכל אחד יבין שזה חשוב שיש גם הסיעות האחרות. אז תהיה ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת. עד, עכשיו הוא הרב מציע לדלג לשלב יותר מעמיק. עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח, לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח וגם להטבה הפרטית של ביסוסו של הכוח המיוחד ההוא, שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו, שזה דבר פשוט. אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב. כלומר, צריך גם להכיר את זה שזה טוב שיש לשני צדדים שליליים. כלומר, אני צריך לאהוב את הצדדים החיוביים שיש אצל השני, למרות שאני לא שייך למפלגה שלו, ואני גם צריך להעריך את השלילה שיש אצל הצד השני. להביא לכם כמה דוגמאות. למשל, הרב קוק באיגרת תקנה, אומר לרדבז, לרבי דוד בן, לרדבז, סליחה, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי. הוא אומר לו, תראה, זה שאני מקרב את החילונים, אני מבין שזה קשה לך. אבל תדע לך שלא כל אחד מסוגל לעשות מה שאני עושה. צריך בשביל זה אנשים מיוחדים כמוני. אני צדיק גדול. אבל אני מבין שיש אנשים אחרים שאם יגידו להם שאני צודק, זה יגרום להם לטות אחרי החילונות. ולכן כדי להציל אותם, הקדוש ברוך הוא נוטע בליבם שנאה לחילונים, והשנאה הזאת מצילה אותם. אם כן, הרב קוק האוהב הגדול מלמד זכות אפילו על השנאה. ברור? זאת אומרת, אומר הרב קוק, אני מעריך את הצד השלילי שיש בשיאה הנגדית. כן? מה אתה אומר?
איך הרב יכול
להגיד את זה
הצדיקים
כאלה? איך הרב יכול?
אני חושב שכאילו הוא נלחם כל הזמן בקסה, אז הרב לא נותן את הצדיקים.
נו, אז מה?
שהם, אם הם לא היו נלחמים, אז הם היו
נותנים להכירות. לא, הוא לא מדבר על האנשים הפרטיים האלה, הוא מדבר על הזרם האנושי הכללי. כן, יש בקבוצה האנושית הזאת, כמו שאמר לי פעם איזה יהודי שבא מישיבה קדושה, הוא אמר לי, אם אני אקבל את מה שאתה אומר, אני אהיה חילוני. אם אני אעריך אותם, אני אהיה כמוהם. ואני שמעתי דברים כאלה, מפי אנשים שלמדו בישיבות קדושות. לא כמוני.
וזה בגד
בפסל? כמו שאמר לי, זה יהודי אחד. זה כדאי שהתלמידים של מכון מאיר יהפכו להיות רבנים. כי כשהם יהיו רבנים, הם יהיו חרדים. מה התכוון? כי מה זה להיות חרדי? זה לבוש מסוים. כן? כאילו שזה תלוי בלבוש. כן? מה?
אה?
הם יהיו חרדים. אחד מעריך את זה. כלומר, הוא אומר, זה חבל שאתם לא חרדים, אבל בסוף אתם נהיים רבנים, אז אתם חרדים. כן.
וזה בג בתפיסה?
מה? בג בתפיסה.
אצל חרדים? אתה יודע שהוא חושש שאם הוא יתחיל להבין את הצד שכנגד, הוא יהיה כמו וכדומה, זה בעיה?
תראה, הזהות האנושית מלאה בבגים. היה איזה אדם אחד באנגליה, קראו לו ברק, בזמן המהפכה הצרפתית. היה אחד מגדולי הפרלמנטרים בבריטניה. הוא כתב ספר שלם שנקרא נאום על המהפכה הצרפתית. ושם הוא מדבר נגד המהפכה הצרפתית. בהתחלה הוא דווקא התלהב ממנה, אחר כך הוא דיבר נגדה. והוא אומר, אחד הדברים שהמהפכה הצרפתית הרסה, זה הדעות הקדומות. והוא אומר, זה לא טוב. הדעות הקדומות חביבות לנו. הן שומרות עלינו בחום. הן שומרות על החמימות שלנו. מובן? כלומר, יש אדם שלא יתבייש לו מה, אני רוצה את הדעות הקדומות שלי. בלי הדעות הקדומות שלי, אני מאבד את זהותי. אז הבגים של הזהות האנושית, זה חיובי. אני מניח שגם לי, אולי גם לך, ואני לא יודע, יש בגים כאלה. כן, בבקשה. צריך ללמד זכות על הבגים. זה אפילו יש תנה כזה. נכון? בן בגבג, אומר הפוך בה והפוך בה. כן.
משהו רב כאן מסביר שפחות צריכים אותם גם להריך את השאים. למעשה זה בפרקטיקה שלנו, זה את הטוב, זה הכיוון נכון שאנחנו...
האם זאת הנחיה פוליטית? זה מה שאתה שואל. קואליציות.
כן, קואליציות בדיוק. אם זה, אם זה, אם הרב קוראי, אם הוא תקווה שזה ההסדר שנכון.
כלומר, אתה שואל, האם יש פה תוכנית פוליטית?
כן.
אני לא יודע. כן.
היום רבנים חרדים שמקרובים, יש להם יותר נשמה שלנו, נשמה של חרדים?
זה כבר מה שנקרא נואנסים. כמו שאמרתי, החלוקה למחנות איננה כל כך חדה. כן.
זה לעבור לצד הפרקטי, מעשי. כאשר אתה רואה מישהו עם חוט אדום על היד, תשאיר אותו עם החוט האדום ואל תסביר לו שלא לעשות את האמונה שלו וכל דבר אחר. זה מחזיק מהקמה הזה ומהתמונה של זה להכיר וכל מיני דברים כאלה. או שאתה צריך לומר לו, חביבי, אתה לא בכיוון הנכון והאמת היא הרבה יותר גבוהה.
אני חוזר על שאלתך כי היא שאלה חשובה. אתה שואל, האם לפי הדברים שנאמרו כאן, כשאני רואה אדם עם חוט אדום על היד, צריך להשאיר אותו ולהגיד זה בסדר, או להגיד לו, יא חביבי, אתה עושה שטות. בסדר? תשובה. בוודאי שאתה צריך להגיד לו שהוא עושה שטות. אבל אתה צריך גם להיות מודע לזה שלא תמיד תצליח. ושזה טוב שאתה לא תמיד מצליח.
אבל זה ירוס אותו.
גם ההרס שזה, גם ההרס שזה עושה לו, יש לו תפקיד. יש גם תפקיד לקטנות המוחים. המוחים. בסדר? אז ודאי שאתה צריך להשתדל להיטיב עם זולתך ולפתוח לו את הראש. ולהסביר לו שהחוט האדום זה שטויות, רק שזה סגולה לפרנסה למי שמחר לו את החוט. אבל נגיד שאתה לא חייב כל הזמן לצאת למלחמות. כלומר, איך אומרים? קצת מן האור דוחה הרבה מן החושך. יותר טוב להרבות בחיוב מאשר להרבות בשלילה. כי יכול להיות שאם אתה תרבה בשלילה, אתה תנצח בכמה זירות, אבל בגדול אתה תפסיד, כי אתה תוציא את כל האנרגיה שלך. כן.
מבחינת
שלושת
הזרמים, זה גם
העת
של
הנשמה,
להגיד שהגוף
כן
שני הזרמים האחרים מבחינת האובייקטיביות של הקודש הם כלולים בו, כי מי שבאמת מקפיד על תרי"ג מצוות, הוא גם דואג ליישב את ארץ ישראל להקים מלכות.
אתה אומר שבאופן פנימי הקודש העליון כולל את שלושתם. זה מה שכתוב בפסקה הבאה. אבל רק רגע. שלום לרב. אבל האמת היא שגם הלאומיות כוללת את שלושתם. כי אם אתה מעמיק בלאומיות עד הסוף, אתה תגיע גם לתוכן של הקודש, גם לתוכן האוניברסלי. וכן, המידה השלישית, הקוסמופוליטיות, גם היא כוללת את שני האחרים. שהרי אם אדם רוצה את טובת האנושות, הוא יבין שהוא צריך לפעול לטובת עם ישראל. לטובת הקודש שבישראל.
אבל בלי לבוא, בלי שהדברים האלה
נובעים
מהמקור של הקודש.
כל זה נובע ממקור הקודש. לא מהדת, אלא מהקודש העליון. שלום לרב. אם ישורון מבטא את המצב העתידי האידיאלי, מה משמעות הפסוק וישמן ישורון ויבעת? ברור. כלומר, ישורון באחרית הימין, הוא מתחיל להתרחב. הוא מתחיל לפעול לכיוון של התגדלות הזהות שלו. ולכן בהתחלה הוא בועט.
אבל זה בגלל שזה שלילי.
נכון, זה שלילי, ודאי. הוא עושה דברים שליליים. יש כלל גדול, אמרו לנו חכמי הקבלה, קליפה קודמת לפרי. כל תופעה חיובית מתחילה את דרכה באופן שלילי. בוקר טוב הרב. זה פה קראנו. בסדר. טוב, אפשר להמשיך? מה?
יש להם מפלגה שמשלבת
אין. השאלה, האם יש היום מפלגה שמשלבת את שלושת הנטיות האלה? התשובה היא, אין. האם צריכה להיות כזאת? כן.
זאת אומרת, כאילו, כשבאים לפעמים במציאות, באופן פרקטי, אתה חייב למשוך לאיזשהו צד אחד יותר מהשני, אחרת אתה...
נכון. אתה צודק. שבמציאות אתה צריך, כדי לקדם דברים, לפעמים להעדיף ממד אחד על פני הממד השני. זה נכון. יחד עם זה, צריך שלפחות אצל בעלי המחשבה שעומדים בראש התנועות, תהיינה שלושת הנטיות כאחד. כן.
לא עדיף
שתהיינה
שלוש
סיעות,
כאילו אחת...
נאמר ככה, זה שכל אחת נכשלת במאבקה נגד השנייה, זה בגלל שהיא לא כוללת את הטוב שבשנייה.
כן. זה
עושים
קואליציה.
בדיוק.
לא, קואליציות זה שיתוק. זה משהו אחר. כן.
חשבתי לזה, לא עדיף ששלושם...
שלושתן.
שלושת
עשיות, כן.
קיצור,
קואליציה אחת. האם לא כדאי לעשות קואליציות? כן, זה הדרך הכי ברור, הכי פשוטה, כדי לא לקדם שום דבר. כן.
הרב,
כשהרב
אומר כאן שכל סיעה צריכה למצוא גם את השלילה שבה, זאת אומרת, גם את הדברים שלנו, גם את הדברים הרעים בסיעה אחרת, אבל האם זה לא יותר מתוקן שכל אדם, זאת אומרת, זה לא יכול להיות לסיעות, שכל אדם יכול
להיות בקרבות שלוש פלויות? האם זה לא עדיף שכל אדם יכלול בקרבות שלושת הנטיות האלה בלי השתייכות סיעתית? יכול להיות, אבל לא ככה החברה האנושית פועלת. יכול להיות שלעתיד לבוא, ככה יהיה. כן. טוב, אפשר להמשיך? תודה. אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד, שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזו מידה גם מהצד השולל. שהכוח האחר שולל את הכוח הזה, החביב שלו הוא. כלומר, צריך שמישהו יעצור אותי. מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, הוא מצילו מהגרעון המסוכן של התוספת וההפרזה. וזוהי העבודה המיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש. הקמיצה שלא יחסר ושלא יותיר. הרי בקמיצה אני צריך לוותר על חלק מן הקומץ, ואסור לי לוותר על מה שאסור לוותר. לכן זאת עבודה קשה. נכון? הקמיצה. מה זה הקמיצה? כשמקריבים את המנחה, אז לוקחים, שורפי, זה סולת עם שמן. הסולת והשמן זה נאכל על ידי הכהנים, אבל יש חלק שמוקרב על גבי המזבח, זה הקומץ, והרים ממנו את קומצו. איך עושים? מכניסים שלוש אצבעות, הכהן מכניס שלוש אצבעות בתוך הסולת, עושה תנועה כזאת, ממלא את ידו בסולת, סוגר את האצבעות, ועם האצבע הזאת, והאצבע הזאת, מוריד את מה שלא צריך להיכנס. מה שנשאר בתוך הבפנוכו הזה, של הבתוכו, זה הקומץ. את זה הוא זורק על האש. אז יש בעיה שהוא צריך לשים בדיוק את הכמות הנדרשת. כלומר, לא להוריד, למה שבאמת צריך להגיע למזבח, ולא להוסיף. לא לחסר ולא להותיר. אז זה הכוונה, הקמיצה זה העמדת כל כוח בגבולות שלו. אני מכיר תלמיד חכם אחד, שהרב צבי יהודה אמר לו, גם תורה במידה. כן? זה צריך גבורה לומר את זה. טוב, וכן, כשנסתכל בשכל טוב, בתסיסות שאנו סובלים מהם כל כך בדורנו, יש פה כתוב, כף ב', נכון? אבל זה טעות, דפוס אני חושב, צריך לי כל כך, או כל בך, צריך לי, אני חושב שאני אפלדית כל כך, בדורנו, נדע שאף דרך אחד יש לפנינו, שכל אחד, בן יחיד ובן קיבוץ, ישים אל ליבו את המוסר הזה, ויחד עם ההגנה שכל אחד קרו להגין על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו, על פי טבע נפשו ועל פי הרגלו וחינוכו, ידע איך להשתמש בכוחות שהם מוצאים להם מקלטם, באנשים אחרים ובסיעות אחרות, למען ישלים את עצמו בציעתו. בין בצד החיובי של הכוחות האחרים, ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם, שהם יהיו מאמצים באמת את כוחו המיוחד, במה שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה, הגורמת חלישות כוח ותשטוש צורה. באופן זה נוכל לקוות להגיע למצב של חיים הראויים לגוי אחד בארץ. האם השם ישורון בא מישראל? אם לא, מה מקור השם? ישורון זה ביטוי שירי בשביל ישראל. אבל זה גם מלשון ישר וגם מלשון הסתכלות. לשור זה להסתכל. שורו, הביטו, הוראו. כן? מה גדול היום הזה, היום הזה. והמחרשה. טוב, אז ישורון מלשון ישר ומלשון הסתכלות. כן. איך אומרים הסתכלות ביידיש? קוק. ראשי תיבות של קודש קודשים. מובן הדבר, עכשיו הרב כאן מוסיף נקודה נוספת, הכוח הרביעי. כן, דיברנו על הקודש, האומה והאנושיות. כן? תלוי באיזה מחוז. יש מקומות שאומרים קיק, מקומות שאומרים קוק. גיבקיק. אז כנראה שהוא היה מאזור הונגריה יותר, נכון? כי בליטה אומרים קוק, אבל בהונגריה אומרים קיק. בסדר? זה כמו ההבדל בין קוגל לקיגל. תלוי באיזה מקום אתה. בסדר? מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בסדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש. כלומר, הדתיות בפועל, ובצדדים המחשביים וההרגשים המתייחסים לזה. אמנם, עצם הקודש העליון, קודש עליון זה לא דת, הרי הוא הנושא הכללי, וזו התשתית של שלושת הכוחות, הקודש העליון. שהצמצום הזה עצמו אף הוא מכלל עבודתו. כלומר, עצם החלוקה שהקודש מחלק, הקודש העליון שמחלק בין הקודש, האומה והאנושיות, גם זה חלק מעבודת הקודש העליון. כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים, שכולם עלו את ברכתם מקודש הם נושאים. כלומר, יש אנשים, למשל הרב קוק אחד מהם, שרואים את הכל מצד הקודש העליון. אגב, יש גם חילונים בכיוון הזה. יש לפעמים אנשים בעלי תפיסה כל כך כוללת שהם רואים, למרות שהם לא מהצד הדתי של המפה, הם רואים גם כן את הצד של האחדות של שלושת הכוחות. יש כאלה. על כן, המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוהית, לא הדתית, היא בעצמה באמת חופשית היא מכל צמצומים. והקרבה האלוהית היא ממולאה תמיד, הרחבה עליונה למעלה מכל גבולים. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. ובהתהלך האדם והגוי, בנתיבות הצדק המעשיים והמחשביים, הממודדים, בגבולם, יבוסר שלום לעלות גם כן אל האצילות הרחבה. כלומר, מתוך כך יגיעו לתפיסה כוללת של הקודש העליון, מן המצר, כלומר, מן החלוקה הסקטוריאלית. קראתי יא, שזה התפיסה האידיאלית, יא זה תפיסה אידיאלית, ענני במרחב, יא, המרחב הכולל את שלושת הסיעות כאחד. כן.
לפני הקודש העליון, מצד הקודש עצמו, קודש אתה, נגיד, אם נחלק את זה בחלוקה הסקטוריאלית, זה תרי"ג מצוות, נכון?
הקודש זה דתיים.
אבל מה זה דתי? תרי"ג מצוות.
אני לא יודע בדיוק מה זה תרי"ג מצוות, כי תרי"ג מצוות אתה יכול לתפוס את זה בכמה אופנים. יש אתה יכול לתת למצוות משמעות דתית, אתה יכול לתת למצוות משמעות לאומית, או משמעות אוניברסלית.
משמעות דתית.
אומר הרמב״ם, אדם שמניח תפילין, זה נותן לו יראת שמיים. מה כתוב בתורה? למה מניחים תפילין? זכר ליציאת מצרים, שזה שחרור לאומי. מה כתוב בפרשת כי תבוא? וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. אומרת הגמרא, אלו תפילין שבראש. אז זה אותו מעשה, אתה יכול לתת לו משמעות פרטית, לאומית, אוניברסלית.
בסופו של דבר, שורה התחתונה, ברגע שמקיימים את המעשה, כל הכוונות, כל הפירושים והכל כבר גנוז בתוך המעשה.
כשמקיימים את המעשה, כל הכוונות וגנוזות במעשה, תלוי איך אתה מקיים את המעשה, כי אתה עלול לקיים אותו אחרת. למשל, אתן לך דוגמה, אם יש לי בחנוכה, נגיד ביום השלישי של חנוכה, יש לי מספיק שמן בשביל להדליק שלוש נרות. אבל יש לי שני חברים שאין להם מספיק, אין להם שמן בכלל. וגם הם רוצים להדליק נר חנוכה. אם אתה אומר שהעיקר זה הפרט, אני אדליק כדי לקיים את המצווה בהידור, והם לא ידליקו כי אין להם שמן. אבל אם אני מבין שהערך של השני הוא כולל גם אותי, אז אני אדליק רק נר אחד, וגם הם ידליקו נר אחד.
אם הרוח של התורה מצד מה שבסוף כן צריך להיות, אני לא יודע מה יפסק באמת להלכה, אבל אם מצד ההלכה זה שנצטרך לתת השמן לאחר גם להדליק, אז זה מבחינת זה הקודש, ולכן אם הקודש תובע דרישה של אנושות, אז זה הקודש, לא דווקא הקודש העליון.
זה נכון באופן תיאורטי מה שאתה אומר. זאת אומרת שבאופן תיאורטי אפשר לומר שאם אתה מקיים את ההלכה כמו שצריך, אתה גם לאומי וגם אוניברסלי. אבל זה לא במציאות. מובן? כי במציאות אנחנו רואים שמי שמאוד דתי, דווקא מזלזל בחלק מהמצוות בגלל דתיותו. כן? ואני יכול להביא לך דוגמאות, למשל שמשהו שקרה לפני כמה שנים. טוב, עד כאן. יש פה עוד שאלה. מהי הגדרת קודש עליון? קודש העליון זה זרימת החיים הכוללת הבאה מאת הבורא. כל טוב. בסדר.